שלום קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימוד מסכת אבות פרק ראשון, בתקווה שאנשים ידעו למצוא בעצמם בסידורים המונחים לפניכם את המקום של מסכת אבות. ואנחנו בפרק ראשון באמצע משנה י"ד, התחלנו אותה בשבוע שעבר. הוא היה אומר, אם אין אני לי מילי וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי, והתפתח ויכוח חריף ונוקב בסוף השיעור הקודם בדבר המשמעות המדויקת של המשנה הזאת. יש מי שראה במשנה הזאת עידוד לגאווה. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? כלומר, אף אחד לא יעזור לי, לא אלוהים ולא החברים שלי ולא ההורים שלי, אני צריך לעזור לעצמי. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? זה לכאורה קצת סותר. אבל כי זה בא להגיד שבעצם זה לא כל כך חשוב מה שאני. ואם לא עכשיו, מתי? הדברים דחופים. האמת היא שבוודאי, שהלל, בוודאי לא התכוון לדברים האלה. כי יש פה סתירה בין המשפט הראשון למשפט השני. אם אין אני לי, מי לי? אז אם כן, לפי זה כדאי מאוד להשקיע בעצמי. הקיום שלי הוא דבר חשוב. מצד שני אתה אומר, וכשאני לעצמי, מה אני? משמע שלא כדאי להשקיע בעצמי, זה לא כזה חשוב. כן? או שאני חשוב או שאני לא. לפי המשפט הראשון אני מאוד חשוב, לפי המשפט השני אני ממש לא חשוב. אז צריך להחליט. מובן את השאלה? זאב, אתה בעניינים או עדיין חולם על משהו?
אני נזכר בשיעור הקודם.
כן.
סתירה בחלק הראשון השני.
יפה, אז זה גם לא בשיעור הקודם, זה גם בשיעור הזה. בסדר, אם כן, יש פה בעיה, שמצד אחד אנחנו אומרים שיש לאדם ערך, עד כדי כך שהוא המקור של הערך של עצמו, אם אין אני לי מי לי, מצד שני אנחנו אומרים, כשאני לעצמי, מה אני? כן, מה? שזה מה? בשביל מי אני צריך לעשות את הפעולה, אם לא למען עצמי? בשביל אחרים. אז למה אמרת אם אין אני לי, מי לי? צריך להגיד, אם אין אני, מי? אבל המילה לי מראה שהמוקד של ההתעניינות שלי צריך להיות אני. מובן את הבעיה? אם אני אומר משפט, אם אין אני לי, מי לי? משמע שאני מאוד חשוב. זה מאוד חשוב שאני אטפל בעצמי, נכון?
לא. אני חושב
שאתה
מוסיף מילים על
הכתוב.
תסביר לי. אם אני למילי, זה אומר, אני אחראי לעצמי. וכשאני לעצמי, זה אומר
שכוונת המעשים
שלי היא לטובתי, שזה מניין
האנוכיות.
אבל
שלנו
אומר, אתה אחראי למעשיך.
למה אני
אחראי
למעשיך?
אין אף אחד אחר שאחראי לעצמך ולכל מה
שקורה. אני שואל, רגע. אף אחד איננו, בסדר, אני רוצה ללכת איתך עד הסוף. אין מי שאחראי לעצמי אלא עצמי. ומה זה חשוב? ואם אני לא אהיה אחראי על עצמי, מה יקרה? אז אני אלך לאיבוד.
כן, אתה לא תוכל לתקן, כי אתה...
משמע שזה חשוב מה שאני עושה.
זה חשוב מה שאתה עושה לטובתך של עצמך.
זאת אומרת, טובת עצמי היא חשובה או לא?
כן.
לפי המשפט הראשון, טובת עצמי היא דבר חשוב.
נכון, אבל אתה לא עושה את זה על ידי עצמך, שאתה, כמו שנאמר מאחורה, אתה לא עושה את זה על ידי זה שבצורה אנוכית אתה פועל עבור עצמך.
למה?
אתה לוקח אחריות על עצמך ועוזר לאחרים.
כלומר, זה חשוב שאני אעשה משהו, לא למען עצמי, אלא למען אחרים. ככה אתה אומר. יפה, זאת אומרת שבעצם לא הייתי צריך להגיד אם אין אני לי, אלא צריך להגיד אם אין אני לאחרים, מי יהיה לאחרים? אתה מבין? המילה לי היא זו שמפריעה לי.
מסיר אחריות מגורלך, ממהלך בעולם.
זאת אומרת שאתה כן מניח שלפי המשפט הראשון, גורלי הוא דבר חשוב שאני צריך לטפל בו. ודווקא המשפט השני אומר את ההפך, הוא שאני לעצמי, מה אני? כלומר, זה לא חשוב מה שאני. ברור? יש פה אם כן סתירה בין המשפט הראשון למשפט השני. אתה עדיין לא מסכים איתי או שכן מסכים איתי? אפשר לבדוק.
אני חושב שהסתירה שהילל פותר אותה זה ידי משפט. שימוש במילה לי בתחילת המשפט, שזה משהו אחד, בעצמי, שזה משהו אחר.
אתה מתחיל לתת תשובה לשאלה. אבל אני בינתיים בשאלה, בלגיטימיות של השאלה. השאלה שלי לגיטימית או לא? יפה מאוד. אני כל כך שמח שהגענו להסכמה. כן, אם כן, יש הסכמה שלפי החלק הראשון של המשפט, עצמי חשוב, לפי החלק השני של המשפט, עצמי לא חשוב. נכון? אתה נותן פתרון שאני דווקא כן רוצה ללכת בכיוון שלו, אני רק רוצה קצת להסביר יותר. יש שאלה, מהו הרצון הבסיסי היותר מקורי, ראשוני של האדם? מאוד מאוד מקובל, מאוד מאוד זהו, מאוד מקובל לומר, מאוד מקובל לומר מה שזאב אמר, שזה לדעתי לא נכון אגב, אבל זה לא אשמתך, אתה קורבן לתרבות העכשווית. המחשבה היא שזה שאני קיים, זה הרצון הבסיסי, הרצון לחיות. ומתוך כך האמירה הפופולרית מאוד, שאין ערך למעלה מערך החיים. נכון? זה מאוד מאוד חשוב שאחיה. ואני שואל שאלה אפיקורסית. למה? למה זה חשוב שאחיה? אולי זה יותר טוב שאכחד, שלא אהיה. אולי אני מפריע בכלל.
כן?
ואני אגיד לך יותר מזה. הבודהיזם, דיברנו על זה שבוע שעבר, באמת, לקח כמסקנה את מה שאני אמרתי. לפי הבודהיזם, הקיום שלי הוא רק גורם מפריע. לפחות תודעת האני היא סוג של אשליה שמנציחה את הבערות. לפי הבודהיזם, המטרה היא הדעת. והדעת זה ביטול אשליית האני. כל זמן שאתה חושב שיש לך אני, אתה בור. ברגע שאתה יודע שאין לך אני, הגעת אל הדעת. רק שאין מי שיגיע. ברור. אתה רוצה לטעון שזה כן חשוב להיות קיים. תסביר.
כי למות תמיד אפשר.
למות תמיד אפשר. זה נכון.
זאת אומרת, החיים הם איזה קטע ייחודי מאוד מאוד קטן. אז עכשיו, אם יש איזושהי משמעות לחיים שאפשר לחפש אותה, אז קודם כל צריך לחיות בשביל
אני שואל אותך, האם זה באמת שווה לחפש משמעות בשביל דבר שקיים כל כך מעט זמן?
אולי כן.
תראה, עד שאני מצליח להתבגר, לוקח לי 20 שנה. עד שאני מצליח לעשות משהו בחיים, אני כבר בן 40, ואז אני מתחיל להזכיר. כן? אז 20 שנה שבהן חצי מהזמן אני ישן ועושה שטויות, ואז נשאר סך הכל 10 שנים איכשהו מתוך 90 שנה ששווים משהו. ועכשיו בשביל ה-10 שנים האלה, תגיד, שווה כל כך להשקיע?
לפי החכמים שלנו אפילו מעשה אחד שווה בשביל לא לחיות.
אני רוצה להבין למה. כלומר, הטענה שהקיום זה דבר כזה חשוב, היא טענה שצריכה הוכחה.
אחרת השם לא היה בורא אותה.
זה כבר אתה מכניס פה גורם מטאפיזי. כלומר, יש משפט מאוד יפה שאמרו רבותינו בתפילה של יום הכיפורים. בתפילה של יום הכיפורים אומרים כך, אלוהי, אתה מכיר את התפילה של יום הכיפורים? בטח שאתה מכיר. אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה פירוש המשפט הזה? עד ש... אני אכתוב אותו. עד שלא... רגע. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ברור? זה מה שאומרים בתפילה של יום הכיפורים. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ואני רוצה להבין את המשפט הזה עד הסוף. כמה זמן עבר שבו לא נוצרתי?
15 מיליארד.
אם אתה מתחיל מהמפץ הגדול, זה 15 מיליארד שנה.
פלוס מינוס.
פלוס מינוס. בוא לא נריב על 15. עוד 5 דקות, יותר או פחות. אבל נגיד, עברו 15 מיליארד שנה שבהם לא נוצרתי. מה זה אומר? שבמשך אותם 15 מיליארד שנה העולם הסתדר יפה מאוד בלעדיי.
לא, היו רעידות אדמה.
הוא הסתדר, גם עכשיו יש צונאמים ורעידות אדמה. זאת אומרת, העולם לא היה צריך אותי. כי אם היו צריכים אותי, הייתי נוצר. ואם לא נוצרתי, זה סימן שעד עכשיו לא היה לי תפקיד. אבל זה מלמד אותי עוד משהו. שעכשיו שנוצרתי, סימן שיש משהו שעליי למלא במציאות, שרק אני ושום אדם אחר בעולם לא יכול לעשות. זה נכון לגבי כל אדם, מה שאני אומר.
זה נכון גם לגבי המוות, אם ככה.
נכון. לפי זה, אם אני לא נצחי, אם היו צריכים אותי לנצח, אז הייתי נצחי. מאחר אני לא נצחי, סימן שלא צריכים אותי לנצח. כלומר, לפי דבריך, העובדה שנוצרתי היא הראיה שיש לי משמעות. אמרת משפט מאוד יפה. אמרת, כיוון שאלוהים ברא אותי, סימן שהוא רוצה את קיומי. ואם הוא רוצה את קיומי, סימן שיש לי משמעות. אבל אז, כדי להגיע לזה שלקיום יש משמעות, היית צריך להשתמש בעובדה שנוצרת. שמישהו ברא אותך. מכאן אני רוצה להסיק שהרעיון הזה, שאין דבר למעלה מן הקיום, שהרצון הבסיסי זה הרצון לחיות, זה לא דבר מובן מאליו. זה מובן אחרי שאני מכיר בזה שמישהו יצר אותי. ולכן אנחנו אומרים בבוקר את הביטוי היפה, מודה. כיוון שיש מודה, מתוך כך יש לגיטימיות לאני. בניגוד לדעתו של דקארט, שדיברנו עליה בשיעור הקודם, שחשב שכיוון שהוא חושב, זה אומר שהאני שלו קיים. וזאת מניין לא. כי הרי לומר, אני חושב, זה כבר להניח את האני. ומי אמר שהאני שלו קיים? כדי שהוא יגיד שמשמע מזה שהוא קיים. כדי להגיד שהוא חושב. הוא אומר, אני חושב. מי אמר לך שאתה יכול להגיד את המילה אני בכלל? לא הוכחת את הלגיטימיות של המילה הזאת. מה שאין כן, מה שאומרת התפילה, שאומרים אותה כשפותחים רבע עין בבוקר, או אפילו לפני שפותחים את העיניים, רק התעוררנו. המודה
להתפלל לפני ששוטפים פנים.
מי אמר שצריך לשטוף פנים בשביל להתפלל?
סליחה, לרחוץ ידיים.
לרחוץ ידיים? זה מאפשר להתפלל? אולי ליטול ידיים, אבל לרחוץ ידיים לא עוזר כלום.
מה ההבדל בין ליטול ללרחוץ?
ההבדל בין ליטול לבין לרחוץ הוא כהבדל בין מזרח למערב. זה בכלל לא דומה. צריך פשוט ללמוד את ההלכות. בוא נלמד אותך את ההלכות, ואז תדע מה לעשות מחר בבוקר. עכשיו, מודה.
קונים את השולחן.
קונים את השולחן ערוך לא. צריך לקרוא אותו. צריך לקרוא. זה הרבה יותר רציני. מודה? אם כן, אני. אבל אם כן, בואו נחזור לשאלה. מהו הרצון הבסיסי באמת? לא רצון הקיום. כן, מה את רוצה?
אבל ילד.
כן.
אולי הוא יודע,
הוא תופס שהוא בן אדם, לא יודע. באמת אולי בגלל שהוא חושב, אז פתאום, אני משהו, לא? כאילו זה לא כל כך חשוב מה שנקח, כלומר. אולי זה לא דתי, אבל יכול להיות שיש איזה... הקיום של הילד זה חוויה. זה לא מחשבה. הילד, מחזיקים אותו ביד. חמודי. ההחזקה הזאת נותנת לו גבולות. ואז יש לו תחושה של הקיום. זה לא בגלל המחשבה, זה תחושה. זה חווייתי. נכון? יש משהו שנותן לילד תחום מאוד מאוד ברור. החיתול. החיתול נותן לו איזשהו תיחום. פה זה רטוב וחם, בחוץ זה קר ויבש. ואז זה ההבחנה בינו, בין הפנים ובין החוץ. לכן כשמורידים את החיתול של הילד, הוא בוכה. בגלל שמורידים לו את היציבות של עולמו. הוא כבר לא יודע איפה הוא נמצא ואיפה העולם. כן? מכאן לחשיבות של החיתול. לא ניגן של הדיון, האם עדיף מבד או מניילון, מה? לא הקיום חשוב, אלא החיתול חשוב. כן? זה נקרא תיאורם.
כן. כדור הארץ, זה החיתול של כולם.
יפה מאוד. עכשיו, בואו נצא רגע מהחיתולים, ונחזור לשאלה מהו הרצון הבסיסי. בצורך זה אני רוצה להיעזר בשפה העברית. אין, איך אומרים לרצות בעברית? אפשר להגיד לרצות. אפשר להגיד לאהבות. לאהבות. כן? איזה, מה השורש של לאבות?
א', ב',
ב', ה', נכון? לא אבה יבני, ולא אבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם. זה בעברית מקראית. בעברית מאוחרת יותר, במקום המילה אבה, משתמשים במילה רצה. אבל במקור זה אבה. שאלה, מהו השורש של השורש הזה? א' ב', נכון? כי ה' זה אם קריאה. בעצם השורש האמיתי זה השורש אב. אב פירושו לרצות. מה זה אב? מה זה אב? מישהו יודע מה זה אב?
זה
אב, לא? לא אב. מה זה אב?
אבא.
זה מי שנותן חיים. אבא, נכון? אב. זה מי שנותן חיים. שימו לב שהעברית המקראית מכנה באותה מילה את הרצון ואת מתן החיים. אז מה הרצון הבסיסי של האדם לפי השפה העברית? הרצון להחיות, לתת חיים לאחרים. זהו הרצון הבסיסי, לא הרצון לחיות. כי הרצון לחיות זה מכונס, זה האדם המכונס כלפי עצמו. הוא רוצה לחיות. הוא רוצה שזה, כלומר זה בא ממנו וחוזר אליו. הרצון אב זה הרצון להחיות. כלומר זה אלטרואיסטי, זה לתת. כלומר זה ההבדל בין הרצון לקבל לבין הרצון לתת. זה כל ההבדל. החברה המערבית היא אגואיסטית, ולכן היא מחנכת לכך שהרצון הבסיסי הוא לחיות, והחברה העברית היא אלטרואיסטית, ולכן היא מחנכת לכך שהרצון הבסיסי הוא להחיות. דבר פשוט, כן. אמרתי שאידיאליזם מתחיל באינטרסנטיות. ונגמר באלטרואיזם. נכון? כלומר, יש אחת הבעיות המסוכנות היום, למשל זה גם מושג האהבה. אנשים היום מדברים על אהבה. והם מתגרשים. או נשארים רווקים. למה? הרי כולם רוצים אהבה. אז למה מתגרשים כל הזמן?
כי אהבה נעלמת.
לא, כי לא יודעים מה זה אהבה. כי האהבה מזוהה בטעות עם מושג הפוך לה, שהוא היצר, היצריות, סיפוק היצרים. כשמה שמעניין אותי באהבה זה סיפוק היצרים, סימן שמה שמעניין אותי זה עצמי. אם המטרה שלי היא האהבה, מה שמעניין אותי זה השני. עכשיו, אז למה אני משתמש בשני לסיפוק יצריי? כי אם אני אספק את יצריי, היא לי גם כן מה לתת לו. השאלה היא, איפה מרכז הכובד? האם בי או בזולת? האם זה יצרים או אהבה? זה כל ההבדל. נכון? טוב, אז זה נקודה מאוד חשובה. לכן...
יש מישהו...
מה?
כן. זה מאוד יפה, רק מחשב טיפה לגבי דקארט, שדקארט אומר, אני חושב משמע לעניין, הוא לא מבטאת על הרצון. זה באמת על עניין של רצון, יש עניין של הכרה.
יפה. כלומר שדקארט חשב שהאני זה סוג של מחשבה. הוא אמר, אני נפש הוגה. אני מחשבה. הוא לא חשב שהוא רצון. המחשבה סגורה מסביב לעצמה. ולכן הוא מחפש את אלוהים במושג האינסוף שבתוך המחשבה שלו, והוא לא מחפש את אלוהים ברצון שלו. זה בדיוק הנקודה. לא יהיו. הרי זה בדיוק המשמעות של המילה שמעסיקה אותנו כאן כל הזמן, המילה אני. מה פירוש המילה אני? המילה אני יש לה סיומת, נכון? מה הסיומת של המילה אני? אי. נכון? למשל, תפוז, תפוזי. מה זה תפוזי? התפוז שלי. אני. מה זה אני? האן שלי. נכון? האן שלי. מה זה אן?
דרך. לאן?
הכיוון. לאן? איזה כיוון? מה? זה רצון. יפה. אז אני זה הרצון שלי. זה איפה שאני נמצא. האן שלי.
אבל מה אני רוצה?
בדיוק. מה אני רוצה זה אני. יפה.
כן, אבל אני שואל מה אני רוצה, אני לא יודע.
מה אתה רוצה? זה הסוד שלך. החז"ל אמרו משפט שאנחנו נראה אותו במשך פרקי אבות. עשה רצונך כרצונו. מסביר הרב קוק. עשה רצונך כרצונו, כי רצונך באמת אינו אלא רצונו. כי באמת יש שאלה גדולה, מה אני רוצה? כולם הולכים לפסיכולוג כדי לדעת מה הם רוצים. כי יש בעיה. אני רוצה, אבל מה אני באמת רוצה? כן? אני רוצה מכונית, אני רוצה, אפילו יש לי תוכנית. השאלה היא, מה אני רוצה מאחורי הרצון הזה? כן? זה מאוד לא פשוט. ומאחורי הרצון שמאחורי הרצון, איזה רצון יש באמת? כלומר, יש קליפות, קליפות של רצון.
כמו בצל.
אפשר להגיד ש... כן, כמו בצל. כלומר, יש רצון מרכזי, והוא מוקף בהרבה הרבה רצונות שמסתירים את הרצון המקורי. אז זה מאוד לא פשוט לדעת מה אני באמת רוצה. ואז באמת אנחנו חוזרים לשאלה הזאת. האם הרצון שלי זה לחיות או להחיות? האם לקבל או לתת? זאת השאלה. כן, בבקשה, אדוני. דבר.
יש איזה חיסרון, תיאורטי לפחות, ברצון למתן החיים, שבו בן אדם, אדוני, דואג לזולתו, עד כדי ביטול עצמי ו...
עד כדי אובדן.
עד כדי אובדן. זה נראה לי לא... לא דבר בריא בהקשר הזה, אבל...
יפה.
וזה אילן אומר.
מה?
ראיתי דבר יותר.
נכון. וזה במיוחד למשל נמצא בנצרות. כן? הרצון של הקרבה העצמית באופן של ביטול מוחלט של עצמי. נכון. אז זה באמת השאלה שאנחנו נתונים בה, במשנה שלנו. אם אין אני לי מילי, וכשאני לעצמי מה אני? שיש פה, שוב, לא פתרנו עדיין את הבעיה. בין אם אין אני לי מילי, שזה אומר שזה חשוב שיהיה קיים, לבין כשאני לעצמי מעניין, שמשמע מזה שלא חשוב שיהיה. כן? עוד לא פתרנו את הבעיה, כי אנחנו היינו בשלב השאלות, לפני שאני אגיד את המילים הגואלות. כן, בבקשה.
אז אם ככה, לפי מה שאמרת, אני יכול להחליף את המילה אני לרצון.
יפה.
אם אין לי רצון, אז מה אני?
כמעט.
אז מי לי? אם אין לי רצון, אז מי
נכון.
לי?
נכון.
וכשהרצון שלי הוא רק לעצמי, מה אני? מה הרצון שלי?
בדיוק, אני מקווה את דבריך. כן.
לגבי מה שהזכרת, לגבי היצריות והאהבה, אמרת שיצריות זה...
זה למען עצמי, והאהבה זה למען זולתי.
אבל זה מין הסוסות. מה ש... אז ממה שאני מבין מזה, צריך להתעלם מהיצריות הזאת?
לא.
והאהבה זה למען עצמך, זה גם זה דבר שאתה מקבל כמו אותו אהבה.
השאלה היא, למה המטרה? האם המטרה זה עצמי, או המטרה זה זולתי? זאת השאלה. לא צריך להתעלם משום דבר. למשל, אדם אוכל ארוחת בוקר. הוא רופא מנתח. איך הוא לא מתבייש לאכול ארוחת בוקר בזמן שהוא יכול היה לנתח? למה הוא אוכל ארוחת בוקר? אם לא, אז הוא לא יוכל לנתח. ויש אנשים שמנתחים כדי שיהיה להם ארוחת בוקר. זה כל השאלה. מה אתה אומר?
האם הכוונה במתן חיים זה הולדת ילדים?
מתן החיים מתבטא בהרבה מאוד דברים. הולדת הילדים זה הדבר המרכזי לפי זה. אין דבר יותר גדול מזה.
אז מה קורה כאילו עם אנשים שאין להם ילדים לא עלינו?
זה מאוד עצוב. זה מאוד עצוב שאין להם ילדים. אבל הם היו רוצים שיהיה להם. השאלה למה הם היו רוצים? האם בגלל הכיף שלהם או בגלל האידאל של הבאת ילדים לעולם? זה שוב אותה שאלה. יש אדם שמביא ילדים כי הוא מאוד אוהב שזה קופץ מסביב ככה בבית. אז בעצם הוא רוצה את זה למען עצמו. ויש אדם שרוצה ילדים כי הוא רוצה להוסיף חיים בעולם. הוא קיבל חיים אז הוא נותן חיים. ברור? אבל מי שרוצה לעשות משהו ולא יכול לעשות אותו, כן? רצה אדם לקיים מצווה ונאנס ולא עשה. מה אומר חז"ל על זה?
מעלה
עליו הכתוב כאילו עשה. אז מה יותר גדול? אם עשה או נאנס ולא עשה?
נאנס ולא עשה
יותר גדול. בגלל שמה זה כאילו עשה? כאילו מי עשה?
הקדוש ברוך הוא.
כשהקדוש ברוך הוא עושה את זה יותר טוב ממני. אז יותר טוב להיות במצב שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, מאשר מצב שאני עושה את זה, ואז זה נמדד לפי המידה שלי.
אבל זה בדיוק מה שאומרים הנוצרים.
הנוצרים אומרים את זה?
כן, הם אומרים שישו נולד מהקדוש ברוך הוא למרים.
נו, אז מה?
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה, ולא בן אדם.
לא אומר קדוש ברוך הוא, מרוח הקודש.
ככה הם אומרים.
אבל אם הם אומרים את זה, אז הם אומרים שהקדוש ברוך הוא בעצם בוגדן. לקח אשת איש, וקיים איתה יחסים. זה ממש לא בסדר. כן, כלומר, זה ללמוד גילוי הראיות מן האלוהות. כן, זה גילוי הראיות מוחלט.
מאחר שזה לא בן אדם, אז מותר לו. האיסור הוא על בן אדם.
האיסור על בן אדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול להיות פחות מוסרי מן האדם, לפי דבריך. זה ממש לא עובד אצלי. זה ממש לא עובד אצלי. כלומר, לומר שאלוהים הוא לא מוסרי, זה לא עובד אצלי. נגיד, אצלי לא עובר מסך.
מעל המוסר.
מעל המוסר זה מה שטוענים עובדי האלילים.
המוסר מתאים לבני אדם, לא...
כן, זה מה שאומרים עובדי האלילים. היהדות דווקא סבורה שהקדוש ברוך הוא מלך שמקיים את החוקה של עצמו. שהרי אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוו תו, לא במצוות. אשר קידשנו במצוותינו, או במצוות. לא אומרים ככה, אשר קידשנו במצוו תו. כלומר, מצוות שגם הוא מחייב, מחויב לקיימן.
אפשר להבין את זה, המצוות שהוא נתן לנו.
אז אם זה המצוות שהוא נתן לנו, אז זה אשר קידשנו במצוות לנו, או במצוותינו. אבל ממצוותיו, זה המצוות שהוא מקיים.
אפשר להבין את זה, המצוות שבאו ממנו.
הבנתי שאפשר להבין את זה, אבל זה לא צודק. כי אם לא, אז מה החידוש בשיעור שלי? מה אתה אומר?
הרצון הוא נרכש, הוא מולד, הוא...
הרצון זה אני. הרצון זה אני. אז מאיפה אני? אתה מבין? הרצון הבסיסי זה אני ממש. זה לא משהו שאני רוכש, זה אני. לא, מה פתאום? לפני שהרצון מתבטא ברצון למשהו, יש קודם כל הרצון. הרצון להיות מה שאני. ומה שאני... זה עוד לפני כל רצון מובע בפועל. אתם מבינים אותי? אני מה שאני, עוד לפני שיתברר לי מה אני רוצה. כלומר, יש רצון פנימי, שורשי, שאחר כך בא לידי ביטוי בכל מיני רצונות קטנים. למשל, אני רוצה מכונית. יש הרבה אנשים שרוצים מכונית, אבל זה לא המהות של הרצון שלהם. כן, בבקשה.
מה זה בעצם ההכרה?
ההכרה, זו השאלה. האם אני מתחיל מהכרה או מרצון? זה מה ששלמה לפני כן אמרה. שדקארט הכיר את עצמו קודם כל כהכרה ולא כרצון. ואילו הלל מכיר את עצמו קודם כל כרצון ולא כהכרה. אז השאלה היא, מה התוך ומה הקליפה? הייתי אומר כך, לפי זה שההכרה זה הקליפה של הרצון. הבנת? אתה איתי? זה המעטפת, כן.
ההכרה זה, כאילו, גם, אני לא יודע איך לתאר את זה, אבל גם ההכרה וגם הרצון הם חווייתיים.
ההכרה והרצון הם חווייתיים. השאלה למה אתה קורא חוויה. כן, חוויה זה משהו מאוד אלסטי, כן, מאוד גמיש המושג הזה. כן, יש חוויה פנימית, חוויה חיצונית, מורגשת.
כאילו ההכרה יותר ניטרלית.
נכון. כלומר, יפה, אתה מתחיל כאן להתקדם. ההכרה עושה אותי למשהו, לסתמי. ואילו הרצון עושה אותי למישהו, לפרסונלי.
אבל הרצון גם יותר מצמצם את האפשרות שלך לחיות. אם תחת, כי ההכרה היא יותר... פתוחה, היא פחות...
כבודו נופל לפח של הפילוסופים. הפילוסופים משוכנעים שלדבר על אלוהים בתור חוכמה עליונה, זה פחות מצמצם אותו מאשר לדבר עליו בתור אישיות בעלת רצון. נכון?
זאת אומרת שהרצון עושה אותך אולי יותר עם אינטרס.
הרצון עושה אותי יותר עם אינטרס. אולי תגיד יותר עם מעורבות. כן, מעורבות זה יותר טוב מאינטרס. מעורבות. אני מעורב בדבר. זה לא שיש לי אינטרס. אני מעורב.
השאלה אם המעורבות הזאת היא לא יכולה לפעמים לתשטש את הראייה.
נכון, היא יכולה גם לתשטש את הראייה. כן. מה את אומרת?
כן, מודה אני. יש הבדל בין להגיד מודה אני ואני מודה.
האם יש הבדל בין מודה אני לאני מודה? אולי.
הראשונה בבוקר היא אני, זה לא...
כן, מגיע. אתה צודק. כלומר, כדי להרגיש מאושר, לומר אני, אני צריך להתחיל מהמודה. אבל במילה מודה, גנוזה המילה אני.
כן.
ברור.
כי זה עובד.
כן, בבקשה. שמעתם את השאלה של שדמה? אם אני זה הרצון, אז האם אני רציתי להיוולד? הבנתם את השאלה? אם אני זה הרצון, האם אני רציתי להיוולד?
איך הקישורים להיוולד פתאום?
להיות, האם רציתי להיות בכלל? האם אני רציתי להיות אני? האם יש אני לפני אני? אתם רוצים תשובה, כן או לא? התשובה היא שכן, רציתי להיות. שהרי אני פה. יותר מזה, אם לא רציתי להיות, אז זה אומר שאני בעולם דמוני, בעולם שבו הכל כפייה. אני לא ביקשתי לשחק את המשחק, ואחרי זה אני צריך לתת דין וחשבון. זה פייר? מה כתוב בפרקי אבות? פרקי אבות זה אני מלמד פה. מה? בעל כוחך נוצרת. איפה לקחת את זה בפרקי אבות? בבקשה. איפה לקחת את זה בפרקי אבות? אני שואל אותך איפה לקחת את זה. טוב, תסתכל רגע אחד בבקשה. רגע, רגע, רגע. רגע, נא להסתכל בבקשה בפרק איפה זה? נו, איפה שמת את זה? מיד, מיד נמצא. בפרק ד', בסוף פרק ד'. כן. רגע, רגע, סוף פרק ד', במשנה האחרונה, הלא היא משנה כף ב', בסוף המשנה, כי זאת משנה ארוכה. וכתוב כך, אתם בעצם... גורמים לי בעיה עכשיו. כשאני אגיע למשנה הזאת, מה אני אלמד? כתוב כך. ועל יבטיחך יצרך, המצאתם? שהשאול בית מנוס לך. שעל כורכך אתה נוצר. הנה, זה המשפט שרצית, נכון? שעל כורכך אתה נוצר. ועל כורכך אתה נולד. ועל כורכך אתה חי. ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ניתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. משפט מדכא יותר מזה, אתה לא תמצא. כלומר, אתה לא ביקשת לשחק, נדפקת עד הסוף, אתה תצטרך לתת דין וחשבון במשחק שלא רצית בו. זה מה שכתוב. זה ממש פסימי. כן? זה נשמע גנוסטי. כאילו שיש איזה אל רע שרוצה את רעתך, הוא רק רוצה להעמיד אותך למשפט ותשתוק. זה דרך מה שכתוב.
זורק אותך
לקנטין. ככה אתה קורא את המשנה? כן, אבל איך אפשר לקרוא? איך אפשר להיות שקט, להישאר יהודי טוב אחרי משפט כזה? זה מקומם מה שכתוב כאן.
מתעלמים.
אפשר פשוט לא לקרוא את מסכת אבות. או לקרוא אותה נורמלית. מה פירוש נולד? על כוחך אתה נולד. מתי זה? מתי זה קורה?
ביום הלידה.
כשאדם יוצא מרחם אמו, נכון?
כן.
ולפני כן מה כתוב על כוחך אתה? נוצר. מתי זה?
כשאבא ואמא יוצרים אותו.
מה פתאום? לא. זהו, כאן צריך להסביר משהו בעברית של תקופת המשנה. בעברית של תקופת המשנה מדברים על התהוות האדם בשלושה שלבים. השלב השלישי נקרא לידה, השלב השני נקרא יצירה, והשלב הראשון נקרא פקידה. פקידה זה מה שנקרא מבחינה ביולוגית ההתלכדות של הביצית עם הזרע. מה שנקרא הביצית המופרית. זה נקרא פקידה. היצירה זה קורה 40 יום מאוחר יותר. אצל חזל זה נקרא ריקום האיברים, אצל האמבריולוגים קוראים לזה ראשית המערכת של העצבים. לידה, כולכם יודעים על זה. זאת אומרת, מאיפה מתחילה על כוחך? מאיזה מספר?
שתיים.
מספר שתיים. כלומר, כל זה, מכאן ואילך, חי, מת, דין וחשבון, כל זה, זה מוכרח. אבל השלב הראשון הוא חופשי. כלומר, אתה הסכמת לנחות בביצית המופרית הזאת. ולכן...
זה לוקח שנייה.
לא משנה כמה זמן זה לוקח. אתה הסכמת להיכנס לביצית המופרית הזאת.
מי שאל אותך
בכלל? רגע. אתה הסכמת להיכנס לביצית המופרית הזאת. ולכן, מכאן ואילך התחיל תהליך שאין ממנו חזרה. היצירה, הלידה, חי, מת, דין וחשבון. אבל זה בגלל שאתה הסכמת להיות. מי שאל אותי? זה מעניין. ומי הייתי כששאלו אותי?
באיזה שלב נכנסת הנשמה?
זה מרמז על גלגול נשמות אולי.
ובגלגול הראשון?
הגלגול הראשון זה סוגיה נפרדת.
זה לא סוגיה נפרדת, זה בדיוק הסוגיה שלנו. התלמוד... התלמוד במסכת ראש השנה, דף י' א' עמוד א', אומר, כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. אומר רש"י, שימו לב טוב טוב לדברי רש"י, זה התגלות, שאלם אם רוצים להיברא, ואמרו הם. כלומר, לפני הבריאה, נשאלו הנשמות אם הן רוצות להיות נשמות. ואלה שאמרו הן, באו לכאן ועברו את כל התהליך הזה. אבל אלה שלא רצו, הם לא פה כדי לספר לנו.
איפה?
עכשיו אני שואל אתכם שאלה. איך אפשר לשאול מישהו לפני שהוא מישהו? את מי הקדוש ברוך הוא שאל אם הם רוצים להיברש?
את חלק מעצמו.
את עצמו. דהיינו את הרצון שלו. במילים אחרות, הרצון העליון נפרד לרצונות משנה. כלומר, כששאלו אותי, הייתי חלק מן הרצון של מעלה, ונהייתי נגזרת כלשהי של הרצון העליון, וזה אני, והסכמתי אז להיברא. מובן? יפה מאוד. במילים אחרות, לפירות, אני רוצה להגיע כאן למסקנה מסוכנת. רוצים לשמוע מסקנה מסוכנת? מי אני?
אלוהים.
יפה. אני אלוהים. וזה מה שכתוב במסכת, בספר תהילים. אני אמרתי, אלוהים אתם. ובני עליון כולכם.
כולכם. כן. אז מה שאנחנו אומרים בבוקר, לא שאמר, שלא עשה ניגוד, שלא עשה ניגוד.
זהו, אני בחרתי אם להיות גוי, עבד או אישה. אז איך אני יכול להגיד שלא עשה לי גוי, אם לא הייתה לי ברירה?
הרב אמר פעם שיש את השנייה הזאת שהוא בוחר להיות יהודי או גוי.
נכון, בחרתי אם להיות יהודי או גוי.
זה בשלב הזה?
כן. יש אגב מסבירים שלא עשה לי גוי, שלא גוי עשה אותי. כן, בבקשה.
אנחנו גם
בוחרים... לא? זהו, גמרנו. כלומר, אין חזרה אחורה בזמן. כן, הזמן זה וקטור חד-כיווני.
אז אנחנו לא יודעים מה יהיה
כשאנחנו נבחר. אני בוחר, מה תהיה נקודה?
אבל לא
יודעים מה. לא, אני בוחר את נקודת המוצא. באיזה משפחה להיוולד? הרי הביצית המופרית הזאת, היא מופיעה בזוג מסוים. והזוג המסוים הזה, יש לו היסטוריה. יש לו רקע.
אז אנחנו בוחרים את אבא ואמא שלנו?
בוודאי. אנחנו בוחרים את אבא ואמא. ולכן... הם כל כך מודים לנו על זה שבחרנו לבוא דרכם. ולכן כשילד נולד, הדבר הראשון שצריך להגיד לו, זה תודה רבה שבאת אלינו. בסדר? בבקשה. איפה
מגיע
חוסר
המסורת?
יש מאיפה בא חוסר הרצון לחיות? אתה יודע כמה זה קשה לחיות? לא יודע אם זה... יש אנשים שמוכנים לעשות הרבה כדי להגיע ליחידה נבחרת, אבל כשהם סוחבים את האלונקה ממש לא בראש שלה. כן.
באיזה שלב נכנסת הנשמה לתוך הביצית המופרית?
שאלה זו נידונה על ידי שני גדולי עולם, אלוהם רבי יהודה הנשיא ואנטונינוס הקיסר, במסכת סנהדרין דף צדיק א' עמוד ב'. שאל אנטונינוס את רבי, נשמה מתי נכנסת באדם? נכון? והשם יש דיון, האם משעת פקידה או משעת יצירה? כלומר, האם אחד או שניים?
מה, הם ידעו ביולוגיה כל כך טובה? אז הם ידעו מתי נוצרת מערכת העצבים וכל?
הם שאלו, עובדה. והתשובה היא, בסופו של דבר, בסיכום הדיון, זה בזמן הפקידה. כבר בשלב הראשון. כן. מכאן אגב, שהרגע של ההפריה הוא רגע נשגב. זה הרגע של הופעת הנשמה בתוך הגוף. כן? מכאן לחשיבות העצומה של רגע ההזדווגות בחיי האדם. כן, בבקשה.
למה חכמנו יטעו אותנו במשפט הזה שעל כורחך אתה נוצר? למה הם לא הוסיפו עוד את השלב? שהחופשי של הפקידה, ואז הכל היה ברור. כי ככה אנחנו עלולים להבין בדיוק להפך.
כלומר, למה החכמים לא הסבירו את הכל? כדי שאני אוכל לתת שיעור. אם לא, זה שלמה אני פה. צריך להצדיק משהו, לא? טוב, אז בואו נחזור אם כן. עכשיו שקצת הבנו, כן? עוד לא הבנו את הסיפור הזה שאני להפעיל מה אני. כן, מה את אומרת?
כשאנחנו נשמות. כן.
אז הקדוש ברוך הוא בא לומר לנו, לתפקיד הזה אתם מוכנים? כן, בדיוק זה, לכן כל אחד מאיתנו לא יכול להתלונן, כי אנחנו רצים. כן. ואז השאלה היא, מה יותר כדאי? אנחנו רואים כעובדה שרוב בני האדם בחרו להיות גויים. נכון? אז כנראה שזה יותר כדאי. כן, יותר משתלם מכל מיני בחינות. ויש כמה משוגעים. מה?
גבר אישה חצי חצי.
נו, אז מה? גבר אישה, כן, זה חצי חצי.
יש יותר נשים בעולם.
כן, לא, זה לא משמעותי. זה אחוז קטן. כלומר, חצי בני אדם החליטו להיות נשים, חצי החליטו להיות גברים, זה כנראה יותר קל. כלומר, זה כנראה לא כל כך משנה. אבל יהודי וגוי, מורים ש...
אלה שעושים הסבה באמצע.
כן, אלה שעושים הסבה. זה בדיוק העניין. כלומר, זאת היא החלטה שהמוצא הראשון לא מספק אותה. כן? אבל נקודת המוצא היא קיימת. נשארת קיימת. כן. בבקשה. אני עוד לא גמרתי עם הלל, אני רואה שזה לא יהיה לך ירד. נו, מה?
אני רוצה לחשוב לזה, זאת אומרת, יש רצון שהלל לא הופיע פה, אבל זה לא רצון חושי, זה תלוי במה עושים פה. אם אין זיווג, זה לא יכול להיות.
אם לא יהיו זיווגים, לא תרדנה הנשמות.
כמה שהם רוצות, הם לא תצאו במחר, זה לא יכול.
נכון.
אז מוצא עכשיו.
הרצון לא בוחר את הנתונים, אלא הרצון מגיב לנתונים. הנתונים זה שבני אדם מביאים ילדים לעולם. זאת היא עובדה. ואז הנשמות חורגות מאשכול הנשמות ויורדות לכאן.
בעצם הרצון הבסיסי הוא רק, הוא בעצם להתקיים ורק אחר כך.
לא, הרצון זה להוות. כי כשהקדוש ברוך הוא שואל את עצמו אם הוא רוצה להפוך לנשמות, הרצון הזה זה רצון להוות של נתינת הוויה. אגב, שים לב שהשם של הקדוש ברוך הוא זה יוד כוו כ. מי שנותן הוויה תמיד, מהווה תמיד. נכון? וואי, זה תפוס.
מה קורה עם הנשמות החוטאות שנענשות בגיהנום? אז אלוהים מעניש את עצמו כאילו?
משהו כזה. משהו כזה. טוב, אז עכשיו בואו נחזור להלל הזקן. הוא אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני? ואז שאלנו את השאלה, לכאורה שיש פה סתירה בין המשפט הראשון שמשמעותו שהקיום שלי כדאי, לבין המשפט השני שאומר שהקיום שלי איננו כדאי. והתשובה היא מה שאתה אמרת כבר בתחילת השיעור, אתה רק משתעמם מתחילת השיעור כי אתה כבר יודע את התשובה. לא, אבל אתה כבר יודע את התשובה. שיש הבדל בין אני לבין עצמי. זה פשוט ההבדל המוחלט. אם אין אני לי מי לי, לי זה לאני, לבין כשאני לעצמי, מה אני? כי השאלה היא כזאת, האם אני אישיות או אני ישות סתמית? האם אני ישות סתמית או הכרה, כמו שקראת לזה? אם אני חושב שאני רק הכרה, אז אני משהו. מה אני? מה פירוש מה? בעברית שלנו קוראים לזה, למה קוראים משהו. אני אובייקט. לעומת, אם אני מישהו, אז אני אישיות. בעצם אני גילוי הרצון. אני נטף של האינסוף. בתור נטף של האינסוף, יש משמעות לאני שלי. נגיד את זה אחרת. אני היום משתמש הרבה בכלי כתיבה. וזה המזל שלי ששבוע שעבר מישהו אמר לי לחפש מאחורי הדלת. אני בא מאין, נכון? מאין באת? איך אומר הקביר במללל? דע, מאין באת? אני באתי מן העין, מן האפס, ומהעין הזה נהיה האני. שימו לב לכך ששוב לפי העברית העין והאני זה אותן האותיות. נכון? זה א' וזה א'. זה יוד. מה?
אמרנו קודם שאנחנו באנו משכול הנשמות שיצא מאלוהים למעשה.
נכון, מי היה? מי היה?
אלוהים זה עין?
כן. עכשיו, מיוד יש יוד. מנון פשוטה נעשה יון דון כפופה. שימו לב, מי אני? אני בעצם כפוף. יש תנועות חיים, גלים כאלה. זה בא מאין וחוזר לאין. מאין באת, לאן אתה הולך. ולפעמים יש איזה כיפוף באמצע. זה אני. אז הנון הפשוטה הפכה לנון כפופה. כן, מה
קורה? זה
קצת פנתאיסטי? כן, קצת פנתאיסטי. זה נותן מקום לפנתאיסטי.
מה זה פנתאיסטי?
פנתאיזם זה המחשבה שהכל אלוהים. כן? לא הפנתאיזם במובן של הטבע הוא אלוהים, אלא הכל אלוהים. פן ביוונית זה הכל. הכל אלוהים, יש בחינה כזו. כן? במקרה הזה אפשר להגיד הכל רצון אלוהים. כן? זה מספיק לדעות בשלב הזה. כן? כן?
במקרה
של גבר
ראשון
במצב של... כן?
במקרה של תרדמה...
כשאדם הראשון היה בתרתמה, איפה הנשמה שלו הייתה? הייתה מאוד ערה.
מה סתם היה?
מה,
זה
המצב שלו ראו?
כן. בקיצור, אז אני הפכתי להיות משהו כזה. שימו לב, מה הלגיטימיות של האני שלי? כשאני יודע שאני בא מאין, זה המודה אני. לפניך, לפני העין. אז יש מקום לעין. אז אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו שנותן לי קיום. אני עומד בתור מישהו מול מישהו. זה, או בעברית, סובייקט מול סובייקט.
אבל אמרנו שעין זה כלום, זה אפס.
וזה המשמעות של אם אין הוא האני לי. אם העין הוא המקור של האני שלי, אז יש מישהו לי.
כשאני חוזר למעלה, זה
הנקבט של... לעומת זה, כשהאני מנסה לעמוד בפני עצמו, כשהאני הוא לעצמי, הוא שוכח שיש לו מקור. הוא חושב בעצם שהוא אלוהים. אז הוא סתם איזה חתיכת משהו. אז כשאני לעצמי, אז מה? מובן?
אני חושב שהילל היה מאוד מבסוט לשמוע את הפירוש שלך.
אני מקווה שהוא היה מבסוט. אני מקווה שהבנתי אותו. בסדר? עכשיו, עכשיו, זה אם כן התחלנו להבין את ההבחנה בין הפרסונלי לבין הסתמי. בין, אתה אומר, בין האישי לבין הסתמי. יש פסוק בספר בראשית. וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו, מה המשך? סיפמום פלישתים וימלאום עפר. מה זאת אומרת? מה הם עשו לבארות?
סתמו.
אז למה כתוב סיתמו? היה צריך להגיד...
בפיאל.
אז למה זה לסתם? לעשות אותם סתם. לעשות אותם סתמיים. כשיצחק חופר בחזרה את הבארות שסיתמום פלישתים, מה הוא עושה להם? ויקרא להם שמות. נכון? הוא נותן להם אישיות. כשמות אשר נתן להם אביו. בסדר? אז אם כן עברנו מהאימפרסונלי לפרסונלי. אפשר לומר שזה היסוד של הוויכוח שיש לחזל עם אנשי אלכסנדריה. שאנשי אלכסנדריה היו מאוד מאוד שמחים כאשר התורה תורגמה ליוונית.
הגויים או היהודים
באלכסנדריה? היהודים באלכסנדריה, שהם היו בעלי נטייה הליניסטית, מאוד שמחו שהם היו שותפים לתרגום התורה לשפה היוונית. וחזל, יושבי ירושלים, אמרו שבאותו יום שתרגמו את התורה ליוונית, ירד חושך על העולם שלושה ימים. אז או שזה טוב או שזה רע. בין ירד חושך על העולם שלושה ימים. כשתרגמו את התורה ליוונית. זאת אומרת שיש פה אפשרות, כלומר בירושלים רואים את זה בשלילה, באלכסנדריה רואים את זה בחיוב. מדוע? מדוע בירושלים רואים את זה בשלילה?
אלה נתנו משהו ואלה קיבלו משהו.
לא, כי התורה היא דבר השם. דבר השם זה דיבור. דיבור זה פונה למישהו. למי? מי הוא המישהו שהתורה פונה אליו?
עם ישראל.
עם ישראל. אבל, ולכן זה לא שייך לתרגם אותה ליוונית. יווני לא שייך לה.
אבל עם ישראל ישבו באלכסנדריה ודיברו יוונית.
בני ישראל ישבו באלכסנדריה ודיברו יוונית. ואז מה הייתה התורה בשבילם? מה הייתה התורה? אם היית שואל יהודי באלכסנדריה, תגיד, מה זה התורה? מה הוא יגיד? מה נמסר לי ממשה רבנו? חוכמה. חוכמה. כלומר, עבור היהודי האלכסנדרוני, התורה היא סוג של פילוסופיה. אלוהית, אבל פילוסופיה. של מדע. מדע, פילוסופיה, זה שייך לעולם כולו. ולכן צריך לתרגם את זה לשפה של התרבות הכללית, שהיא היוונית. כלומר, באלכסנדריה התפעלו מן המה, בירושלים הצטערו על אובדן המי. ברור? היה איזה גוי אחד שהבין את זה טוב מאוד, ששאל את השאלה שצריך לשאול. הוא שאל מי השם. מי זה היה ששאל את זה?
פרעה.
פרעה. פרעה, אתם רואים, זה ענקיות של ההבנה של האיש. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא זה מי שצריך לשאול עליו מי. הוא שאל מי השם, לא מה השם. בסדר? כן, בבקשה. לתרגם את התורה ליוונית זה קידם את העולם, אתה אומר.
יש הרבה מסתם גם בתורה המקורית.
נו.
שתקדים אותה לשפה אחרת,
להבדיל
את
הלשפה. אז אתה רוצה להגיד שזה לא טוב. אבל השואל שם היקר, זה עם המשקפיים, אומר שזה כן טוב שתרגמו את התורה ליוונית, כי זה קידם את העולם. נכון. אני אקרא יותר מזה. הנצרות והאסלאם השתלשלו מתרגום התורה ליוונית. ודאי. כלומר, ברגע שתורגמה התורה ליוונית, היא הפכה להיות חלק מן התרבות הכללית. איזה מין תוכן מנותק מעם ישראל, שאנשים לקחו אותו כדי לקדם את עצמם, ויצרו מזה את הנצרות ואחר כך את האסלאם. נכון? אז אולי אנחנו צריכים להיות שמחים בזה, או צריכים להיות עצובים בזה. אתה מציע שנהיה שמחים. האמת היא, שיש פה משהו דואלי. מצד אחד זה משמח שהעולם מתקדם, מצד שני זה עצוב מאוד שהעולם מתקדם בלי לב. כלומר, ברגע שאתה נוטל את האישיות שאליה מופנית התורה, דיינו עם ישראל, אתה יוצר מערכת מתפתחת מאוד של חוכמה ושל מוסר, שבסופו של דבר, אני הולך להגיד משהו מסוכן, שבסופו של דבר מקימה את אושוויץ. אושוויץ. בסופו של דבר היא עושה את השואה. כדי למחוק מן העולם את מי שמדבר. אלא כי היא רוצה רק מי שמשכיל.
רק מי שמה?
משכיל ולא מי שמדבר.
מה
ההבדל? כלומר, הוא רוצה את האימפרסונלי, את המסגרות המתקדמות. זה מה שאמרת, זה משהו שקידם את העולם, וזה נטל מן העולם את המרכזיות של המי. שהוא. מובן? אתה מבין אותי? לא בדיוק. אני אסביר. מה זה חברה מתקדמת? היה יהודי אחד, דווקא שלא כל כך ידע יהדות, קראו לו הנרי ברגסון. ברגסון אמר שהעולם המערבי נמצא בסכנה. מדוע? משום שהוא הולך ומתפשט במרחב. הוא הולך ותופס יותר ויותר את המקום. על חשבון החיים הפנימיים. מה שהוא קרא הזמן. בעצם אפשר לומר, והוא אומר ברגסון, העולם עומד בפני סכנה של התרחבות הכלים בלי תוספת נשמה המתאימה לקצב הזה. בעצם מה הוא צפה? הוא צפה את השואה. את הנקמה של העולם הטכנולוגי נגד מי שבא בשם הדיבור. דיינו המוסר. אתה מבין מה שאני אומר? אני אסביר את זה אולי בשפה אחרת. היה רשע אחד בשם היטלר, ימח שמו וזכרו תפוע עליו. והוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אמר, התרבות האירופאית בנויה משני יסודות. החוכמה והמוסר. החוכמה באה מהיוונים, והמוסר מהיהודים. ולכן צריך להשמיד את היהודים כדי להשתחרר מן החולשה שהמוסר מטיל עליהם. מובן? זה מה שזה אומר. עכשיו, אתה מבין שכל זה מתחיל מתרגום התורה ליוונית. ברגע שאין מישהו שהוא, הייתי אומר, השומר של הערכים המוסריים, אז הערכים המוסריים הופכים להיות איזה מין מרשמלו שאפשר לעשות מהם, או פלסטלינה, שאפשר לעשות מה שרוצים מהם. העיקר לקדם את העולם. אתה מבין אותי יותר עכשיו? יופי. אגב, יש שאלה מעניינת. אתם יודעים איך תרגום השבעים מתואר אצל חז"ל? שינאי המלך לקח 70 חכמים, שם אותם ב-70 חדרים, ואמר להם, תרגמו את התורה. אומרים חז"ל, נעשה נס, וכולם תרגמו אותו דבר. שמעתי פעם הסבר. אתם יודעים למה הם תרגמו אותו דבר? כי הם היו בחדרים נפרדים. כן. כן, מה אתה אומר?
איפה אתה ממקד את התרגום לארמית? הרי כל הזמן אתה אומר שארמית זה שפת התת מודע שלנו.
נכון.
זה מה
מה, השפה הארמית זה שפה שהיא היקפית לעברית. משהו אחר לגמרי.
ברור, אבל...
כיוון שהיא היקפית, אז היא לא במקום המרכז.
אז מה החשיבות של זה?
החשיבות של הארמית?
של התרגום של התורה...
התרגום של התורה לארמית זה כדי שנבין את התורה. בעידן שבו אין נבואה, אנחנו צריכים שפה פוסט-נבואית, שזה הארמית.
אז בעצם זה תרגום היחידי שהוא כלי עזר, הוא לא...
אם הכל מתחיל מן הארמית, אז אפשר לתרגם ל-70 שפות. כלומר, הבעיה היא שאתה מתרגם את התורה רק לארמית, רק ליוונית. אם אתה מתרגם את התורה ב-70 שפות, זה מצוין. כי זה אומר שכדי להבין מילה אחת בתורה בעברית, אתה צריך 70 תרגומים. זה אומר שאין שום שפה שהיא כוללת בתוכה את כל העושר של העברית. עכשיו אני רוצה, כן, אני רואה שאני לא אתקדם.
אתה יודע שמשה רבנו פירש ל-70?
בדיוק. משה תרגם את התורה ל-70 לשון, זה מצוין. וחטפת על האבנים את דברי התורה הזאת בהר היטב, אומרים חז"ל ב-70 לשון.
התרגום של משה?
על האבנים בעריבל.
בעריבל?
כן, בעריבל. הבעיה היא שחזל אומרים בתוספתא שבאו, אחרי שיהושע כתב את התרגום ל-70 לשון, באו נוטריונים מכל העולם כולו וקילפו את התרגום, כל אחד לקח איתו.
כשאתה אומר משכיל, זה אנשים
שעשו... לא, משכיל הכוונה האינטלקטואל. טוב, עכשיו אני רוצה, אם אפשר, לקרוא את החלק האחרון של המשנה. ואם לא, עכשיו, מתי? מה הוא התכוון, הלל? כשהוא אמר, ואם לא עכשיו, מתי?
בגלגולים, לא?
וואו, זה לא נכון. לא, אולי, אני לא יודע.
אבל זה מסתדר עם זה, לא? באת עכשיו, זה פירוש חמור.
יפה, זה פירוש חמור. ואם לא עכשיו, מתי? האמת היא, אתם זוכרים את ה... תפילה הזאת שאומרים ביום הכיפורים, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. יש המשך למשפט הזה. מה המשך?
עכשיו.
ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. מה זה? הרי זה תפילת יום הכיפורים. שמה עושה האדם ביום הכיפורים? הוא בא להגיד במה הוא לא בסדר. כשאני לא בסדר, אני חוטא, אני בעצם בוגד בייעוד שבשבילו נוצרתי. אז כשאני בא לדבר על החטאים שלי, אני אומר, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. נראה? אגב, יש פירוש שהיו נותנים האנוסים בספרד לדבר הזה. האנוסים בספרד היו אומרים, עד שלא נעשיתי נוצרי, איני כדאי. ועכשיו שנעשיתי נוצרי, כאילו לא נעשיתי נוצרי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. כן. מה את רוצה להגיד? כן, אז.
שחק מילים.
אני מבינה את זה, ואם לא עכשיו ומתי, זה שהרצון רק באופן.
שהרצון הוא רק בעובד. מה את מתכוונת?
אמרנו שאתה אדם מחפש את הרצון המקורי שלו.
כן. בעובד. כן, כלומר, מה רציתי פעם ומה ארצה, זה לא עוזר לי לדעת מה אני רוצה.
שם אני לא אשתם.
זה הסבר מאוד יפה. אני מקבל אותו גם כן. אני אומר לכם את האמת, אני פה בטוח היום להסברים. כן? ואם לא עכשיו, מתי? כן, זאת אומרת שעכשיו אני מוצא את ההצדקה של עצמי. ברגע הזה, כן, צריך עכשיו למצוא את ההצדקה. כלומר, זה החשיבות של הממשיות של ההווה שנאמרת כאן. בסדר?
כמשמעות?
כן, אני צריך למצוא את המשמעות עכשיו. איך אני מוצא את המשמעות עכשיו? על ידי שאני יודע מאין אני בא, לאן אני הולך, אבל המטרה היא עכשיו.
לא עכשיו
ומתי, ככה
אני רואה את זה כשיש משמעות לכל דבר שעכשיו.
נכון, יפה. יש, אני אומר ככה, יש בפסיכולוגיה התסביך של העושר הדחוי. זה העושר, העושר הדחוי. מה זה עושר דחוי? עכשיו רע לי, אבל מתי יהיה לי בסדר? כשאני אגמור את הבגרות. נו, עכשיו גמרת בגרות, מה יהיה? לא, כשאני אגמור את הצבא. אבל עכשיו שגמרת את הצבא, לא, כשאני אגמור את הלימודים. כשאתחתן, כשאצא לפנסיה, כשאמות.
כשאני אזכה במפעל הפיס.
כשאזכה בפיס. כלומר, במילים אחרות, יש דרך מוצלחת מאוד לחיות אומלל כל החיים. על ידי שאדם תמיד מחפש את המשמעות של חייו במטרה שהיא חיצונית להווה. מה אומר הלל? אם לא עכשיו, אם אתה. כלומר, ההכרה הזאת של אם אין אני לי מי לי, שאני לעצמי, מה אני, צריכה למלא אותי כעת. בבקשה.
יש בהקשר של הרבנות שאמרת, ובהקשר של לא עכשיו ומתי, משהו שקראתי שאומר שאדם חי בצורה של אומללות, שהוא כל הזמן מתייסר על דברים שקרו בעבר ודואג לדברים שקרו בעתיד. אז למעשה הוא מכניס את לא עכשיו ומתי.
יפה מאוד. כן, זה ביטוי של רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא אמר כך, העבר עין, העתיד עדיין, ההווה כערף עין. אם כן, דאגה מנין. כן, בבקשה.
אמרת שהאושר הדחוי זה כאילו איזשהו תירוץ, למה אתה לא מאושר עכשיו?
נכון. זה לא אומר שאין לי מטרות. יש לי מטרות.
כן.
אבל גם זה שאני בדרך למטרה זה שמחה. למשל, אני פשוט רוצה לקנות לחם במכולת. עכשיו, אני יכול להגיד, אני אומלל כל זמן שלא קניתי את הלחם. או אני אגיד, לא, אני שמח, כי אני בדרך לקנות את הלחם במכולת.
כן, אבל זה איפשהו מזכיר משהו שדיברת על המושלם והמשתלם.
כן.
המשתלם תמיד מרגיש
תסכול.
שהוא עוד לא הגיע.
נכון.
שהוא מחכה לתוספת, מחכה.
נכון.
בעצם, אמרת שעדיף להיות המשתלם כביכול.
לא.
לא?
לא. עדיף להיות שניהם ביחד.
המושלם והמשתלם.
השלם והמשתלם, נכון. זה מה שאומר כאן הלל, ואם לא עכשיו, אם מתי. טוב, בואו נמשיך. יש לנו עוד זמן? כן, יש לנו עוד מלא זמן. בואו נמשיך למשנה הבאה. מה? יש רגע? מה?
שמי.
שמי, מה שמי? שמי אומר. מי זה שמי?
הבן זוג של הלל.
זה החבר של הלל, כן. בן זוגו אפשר לומר, כן, נכון. כלומר, הם מהווים ביחד זוג. שמי אומר. שמי הוא מידת הדין. כן, לעומת הלל שהוא מידת החסד, האהבה. שמי אומר, עשה תורתך קבע או קבע. אמור מעט ועשה הרבה. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. כלומר, שמאי נותן הדרכה כללית בשלושה מישורים. עשה תורתך קבע, זה בין אדם למקום. אמור מעט ועשה הרבה, זה בין אדם לעצמו. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, זה בין אדם לחברו. שהם שלושת הממדים של המוסר. בין אדם למקום, לחברו ולעצמו. נכון? זה חוזר הרבה במסכת אבות, בהרבה מאוד ורסיות. זה אחת הוורסיות. כן, עכשיו, שימו לב ששלושת ההנחיות האלה של שמי עוסקות בשלושה מישורים. ההנחיה הראשונה, שהיא בין אדם למקום, עוסקת בתורה. עשה תורתך קבע. אמור מעט ועשה הרבה, זה שייך לתחום של המצוות. מה זה עשה? מה אתה צריך לעשות? לא מדובר על תורה, מדובר על עשייה, מדובר מכן על המצוות. והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, זה לא שייך לא לתורה ולא למצוות, אלא למה? למידות, לדרך ארץ. אם כן, פה אנחנו נפגשים עם שלושת המרכיבים של השלמות האנושית, שהם מידות, מצוות ותורה. ממה מתחילים?
מידות.
לכאורה צריך להתחיל מדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. אחרי שיש דרך ארץ, אז יש גם מצוות. אחרי שיש מצוות, אתה גם עוסק בתורה. אם כן, איך שמה היה צריך להתחיל? היה צריך להתחיל מהדבר השלישי. היה צריך להתחיל והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. לאחר מכן לעבור לאמור מעט ועשה הרבה. ואחר כך, עשה תורתך קבע. נכון? כי הרי לא יעלה לדעת שאדם יעסוק בתורה אם יש לו מידות מקולקלות. או שהוא לא יצא ידי חובתו במצוות. אז איך יכול להיות שפה הוא אומר, עשה תורתך קבע? כדבר ראשון, מה?
אולי כי התורה מלמדת אותו את השני השלבים.
כי אתה אומר שהתורה מלמדת אותו את שני השלבים הראשונים. זה ממש לא נכון. לא, זה ממש לא נכון. כי אם אדם אין לו דרך ארץ, התורה רק תקלקל אותו. הרי אמרו חכמים, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. אז זה מתחיל קודם כל מזכה. על פי מה זכה? לא על פי התורה, כי זכה לפני שהוא למד תורה, אלא זכה על ידי מידותיו הטובות. אם אדם יש לו מידות רעות והוא לומד תורה, התורה רק מגדילה את המידות הרעות שלו. אז יש פה בעיה. שימו לב, שמאי לא אמר, עשה לימוד תורתך קבע. אלא הוא אמר, עשה תורתך קבע. מה זה קבע? מה שקבוע לך בראש. כלומר, צריכה להיות לך מטרה. המטרה צריכה להיות תורתך. תורתך קבע. בשביל זה אתה חי. אבל כדי להגיע לזה, אתה צריך מעשים טובים ודרך ארץ. ומה עם המעשים הטובים? המצוות. אמור מעט ועשה הרבה. והווה מקבל כל האדם בסבר פנים יפות. כי הרי אתה רוצה להגיע לזה שתורתך תהיה קבע. מובן? אם כן, המטרה היא בהחלט דעת אלוהים שהתורה נותנת. כדי להגיע לזה, אתה צריך מצוות ומידות. מובן? טוב. אני רוצה קצת להרחיב יותר. מה זה תורתך? כתוב, עשה תורתך קבע. אני הייתי כותב, עשה את התורה קבע. מה זה תורתך?
זה לפי יכולת הכיוון שלך.
התורה שמופנמת על ידך.
כן, כמו שאמרת בהתחלה, התורה ותורתו.
אבל מאיפה מתחילה התורה שלפי הכיבול שלי? למעלה מהכיבול שלי. נכון? איך כתוב בפרק א' של תהילים? אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומושב ומושב לצים היא אמרה לצנים ומושב לצים לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורת תור יהגה יומם ולילה. אז רבותינו,
תורתו של השם.
כן, אבל רבותינו הרגישו שיש פה איזה קושי תחבירי. אם בתורת השם חפצו, אז זה צריך להיות ההמשך, ובה יהגה. מה זה ובתורתו יהגה? מדובר על תורה שנייה. אז יש תורת השם ויש תורתו. תורת השם זה התורה כפי שהיא אצל השם. היא אינסופית, בלתי מושגת. אבל יש התורה שאני הפנמתי, ובתורתו, אומרים חז"ל, עד שלמד אותה היא תורת השם. מי שלמד אותה נעשית תורתו. וזה מה שנקרא בארמית תורה דילה, התורה שלו. זה תורה שלוקח זמן לרכוש אותה, זה תורה עם דילה. כן. עכשיו, אז זה מה שאומר כאן, שמאי, עשה תורתך הקבע. כלומר, המטרה של קיומך זה התורה שתתחדש על ידך. עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. למה יש תורה שלי? הרי אם זה תורת השם, זה אותה תורה לכולם. תורה שלי ותורה שלך זה אותה תורה. כי כל אחד מאיתנו הוא מישהו אחר. כלומר, אם התורה זה חוכמה, אז החוכמה היא אותו דבר. כלומר, אני למדתי חוכמה, אתה למדת חוכמה, אנחנו יודעים אותו הדבר. אבל אם התורה היא רצון, אז הרצון כלפיי הוא שונה מהרצון כלפיך. ולכן התורה שלי היא מיוחדת לי, והתורה שלך מיוחדת לך. וזה מה שאומר כאן שמאי, עשה תורתך קבע. וזה התורה שהיא רק שלך, היא לא של אף אחד אחר.
זאת אומרת, אלוהים שלך הוא לא אלוהים שלי.
יפה, אלוהים שלך. הוא לא אלוהים שלי.
וזה רצון היהדות.
וזה מה שכתוב, אלוהים שלי, רציתי שתדע. כן?
וזאת כוונת היהדות?
לכאורה כן.
כי אומרים אלוהים אחד, אז...
מה זה אלוהים אחד? זה אלוהים יחיד?
כן.
לא, יש הבדל בין יחיד לאחד. הוא מאחד את הכל. כל ההכרות כולן מתאחדות. אבל זה מתחיל מזה שאני ואתה שונים.
אז
אם האלוהים שלנו שונים, אז איך הוא יכול להיות אחד?
זה בדיוק בגלל שהאלוהים שלי הוא לא כמו האלוהים שלך, לכן הוא יכול להיות אחד. הוא מאחד את הכל.
בגלל
יפה. זה הכוח של האיחוד. זה אחדות אינקלוסיבית, שמכלילה את הכל. לעומת האחדות האקסקלוסיבית של האסלאם, שמפקיעה את הכל. כן, בבקשה. כי הם היו בחדרים שונים.
אבל זה לא חוכמה.
אז כתוב שמה שרוח הקודש שרתה עליהם וכו'. שהם ידעו מה לשנות בתורה כדי שזה לא... כדי שתלמי המלך לא יעשה בעיות.
לא יעלב, אשתו קראו לארנבת.
כן, אשתו קראו לארנבת. מה זה אשתו קראו לארנבת, תגיד?
ארסינואה,
ביוונית. ארסינואה זה לא ארנבת. דבר נוסף, לאשתו של תלמי לא קראו ארסינואה. קראו לה קליאופטרה, אז אל תגיד לי לאשתו קראו לה ארנבת.
היו הרבה תלמיים, אבל
היו הרבה תלמיים.
לאשתו קראו
ארסינואי. לא. אלא המשפחה שלו הייתה משפחת לאגוס.
תלמי בן לאגוס.
בן לאגוס, ולאגוס זה ארנבת.
לאגוס
זה ארנבת? זה הכוונה, כן. כן, בבקשה. מה?
שאומרים שיש 70 פנים לתורה.
כן.
קשור למה שאמרת עכשיו?
בדיוק.
זאת אומרת שיש פה הגבלה ל-70
אלוקיות
שונות?
נכון. זה קשור אחד לאחד בשלב? נכון. בול. 71 זה פנים בתורה שלא כהלכה. יש פנים חיצוניות, יש פנים פנימיות.
איזה הפנים החיצוניות האלה?
הפנים החיצוניות, יש הרבה. יש גנוסטיקאים, יש נוצרים, יש כל מה שאתה רוצה. ביקורת המקרא, הכל. זה נכון. טוב.
תרגום השבעים היה בזמן אנטיגונוס איש סופו, נכון? בזמן חייו או שלפני?
האם תרגום השבעים? כן, סביר שהיה בזמן אנטיגונוס איש סופו.
אז יכול להיות שהוא היה אחד מאלה שתרגמו?
אולי. לא שאלתי אותו אישית, גם הדורה
התקבלו. לא נאמר בתלמוד שום דבר?
לא. כן.
איפה המספר 70?
זה 7 כפול 10. לא, זה לא בצחוק. כן? 7 זה המספר של הקדושה, 10 של השלמות. שלמות קדושה זה 70. זה הריבוי. כמו 70 אומות העולם וכו'. טוב, השמאי אומר, עשה תורתך קבע. עכשיו אני רוצה להבין עוד קצת. רגע, רגע, רבותיי. אמור מעט ועשה הרבה. למה? הרי אם האדם מתייחד, הייחוד... אמרתם שם? זה לא פוסיבל. אם הייחוד של האדם זה הדיבור, אז למה השמאי אומר אמור מעט? עד רבה, אמור הרבה. כי אם אתה תגיד הרבה, סימן של המילה שלך אין ערך. זאת אומרת, זה הופך את הדיבור מאיכותי לכמותי. לכן אמור מעט כדי שתעשה הרבה. הרבה זה כמותי. וזה צריך להיות ביטוי של איכות. לכן הדיבור הוא מעט כדי שתעשה הרבה. יפה.
כדי שיהיה אפקטיבי.
והווה, נכון. והווה מקבל, כדי שלא יהיה פיזור הנפש. אחד הדברים הקשים ביותר זה פיזור הנפש. מה?
המעשה הוא לא חשוב.
המעשה חשוב מאוד, צריך שיהיה הרבה מעשים. יותר חשוב הרבה מעשים ממעט מעשים איכותיים. אנחנו מעדיפים הרבה מעשים שטחיים ממעט מעשים איכותיים. לעומת הדיבור שצריך להיות הפוך.
זאת למה?
בגלל שהעולם הוא עולם המעשה.
אבל עדיין מעשה איכותי הוא...
למשל, אתה רוצה להקים מפלגה. אז אתה לא רוצה ש... איזה אליטה תצביע בשבילך. אתה רוצה שכל הציבור יצביע בשבילך, נכון?
זה בדמוקרטיה.
זה בדמוקרטיה, והמציאות היא כנראה דמוקרטית. כלומר, יש בעולם הרבה מעשים.
אתה רוצה שיעמוד על יסודות איכותיים, טובים, ולא...
נכון, זה נקרא אמור מעט. כן, עכשיו, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מה פירוש כל האדם? האדם כולו.
האדם,
כלומר, אתה צריך, כשאתה דן מישהו, יש שתי אופנים. אם אתה לוקח חלק מן האדם, אתה יכול לדון אותו בספר פנים רעות, כי יש ביקורת, יש מה להגיד, החלק הזה זה רע, החלק הזה זה רע. אם אתה לוקח את האדם בכללותו, מקבל את כל האדם, אז זה בספר פנים יפות. יש מה לראות לחיוב. כי יש מכל אדם, כולל החסרונות שלו, הקרנה חיובית, שהיא תולדה של כללות החסרונות שלו. לכן אבא מקבל את כל האדם בכללותו, בסבר פנים יפות.
כולל גויים וצורבים?
לכאורה כן, כתוב כל האדם. אולי הכוונה כל האדם, מי שראוי לשם אדם, ולא מי שאיבד את שם אדם. יכול להיות. כי יש בני אדם שאיבדו את צלמם. כן? זה כתוב צלמם תבזה, יש פסוק כזה. כן?
תבזה?
תבזה, משון לבזות, ביזוי, או משון לבוז, בז, לשלול שלל. אז יש לפעמים שהאדם כבר לא אדם. אבל כל זמן שהוא אדם, הוא מקבל את כל האדם באשר הוא אדם, בסבר פנים יפות. אני זוכר שפעם הייתה איזו שרה ישראלית, אני לא זוכר מי זאת הייתה, שביום השואה הייתה באושוויץ, ובטקס הרשמי שמה היא אמרה, זה מראה דווקא על חוכמה אדירה, היא אמרה, מה שהתברר באושוויץ זה שכל אדם נברא בצלם אלוהים. אני דווקא חשבתי דווקא שזה ההוכחה שלו. בדיוק. לכן צריך לדעת, מי כל האדם? מי שראוי לשם אדם. ודווקא באושוויץ התברר שלא כל אדם נברא בצלם אלוהים, או שאם נברא בצלם אלוהים הוא איבד את זה. טוב, עד כאן להיום.
אפשר שאלה שנייה לפעם
הבאה? מה השאלה הבאה?
אתה יכול לראות שבזוגות יש חלוקה כזאת של חסד וגבורה?
נכון, נו.
השמיים זה ברור, ברור שבשאלה, במה שהוא אומר, ברור העניין של החסד.
נו, מה?
אז איפה אצל ילדים?
איפה מה?
אצל גילל, איפה מידת הדין? במה שהוא אומר.
הוא מידת החסד.
לא, אמרת שזה כל אחד הפוך ממה שהוא אומר.
לא, 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 ממש לא אמרתי ככה. טוב, עד כאן להיום, שלום.